אנחנו דיברנו שכתוב בזוהר שאור אין סוף הוא מאיר על ידי שני דרכים. יש באופן של ממלא כל עלמין, ויש את האופן השני שנקרא סובב כל עלמין. ואז הוא הסביר שכשאומרים את הלשון הזו, זה לא הולך על העצמות. כי על עצמות לא שייך לומר שהוא מאיר באופן כזה או באופן כזה, כי הוא נמצא בכל מקום ממש. על מה שייך לומר את הביטוי הזה? על האור. מכיוון שמדובר באור האלוקי, שהוא אור מופרש כביכול מהעצמות, על האור הזה שייך לומר שבאיזה אופן הוא מאיר, באופן של ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. עכשיו הוא יסביר למה האור הזה עצמו צריך לבוא באופן של ממלא כל עלמין, ומה זה נקרא סובב כל עלמין. אז הוא אומר כך, והנה, בחינת אור וגילוי והמשכה זו, האור הזה, ההמשכה שנמשכת מהעצמות, נקרא אור אינסוף. האור עצמו גם נקרא אינסוף, למרות שזה רק אור, אבל אנחנו כבר למדנו כמה וכמה פעמים שהאור הוא דומה למאור. אז אם המאור הוא אינסוף, אז האור שמאיר ממנו הוא גם אינסוף. כי אין קץ וגבול להערה זו, ההערה שנמשכת ממנו היא בלתי מוגבלת. מאחר שהוא על כל פנים אור וזיו על דרך משל ממנו יתברך. כי בכל אופן הוא אור וזיו ממנו, אז האור של השמש הוא בהיר, והאור של המנורה הכחולה הוא כחול, אז האור של העצמות הוא אינסוף. הבלתי בעל גבול. אז אם כך, אם הוא בלי גבול ממש, איך נהיה ממנו עולמות, סדר השתלשלות, גבול, איך מבלי גבול נהיה גבול? הוא אומר, מה שאף על פי כן ניתבו העולמות מבחינת גבול ותכלית, זה שבכל זאת מהאין סוף ניתבו סדר השתלשלות של עולמות מוגבלים, אז באמת יש כאן צמצום גדול. זה נקרא ממלא כל העלמין, כמו שמסביר מיד. היינו מחמת כמה מיני צמצומים שהיה באור. היה באור האינסופי הזה כמה וכמה צמצומים, בכדי שלא להיות בגילוי בחינת אינסוף. כי אם באמת הוא היה נשאר באופן של אינסוף, אז לא היה יכול להיות ממנו עולמות מוגבלים. אלא מה הצמצומים פועלים באור הזה, שזה יהיה בגבול ומידה. וזהו בחינת ממלא. כשאומרים שמהאור הזה אופן אחד של גילוי נקרא ממלא כל עלמין, זה אור מצומצם, אור מדוד, שנכנס בכל עולם ועולם לפי ערכו, לפי יכולת הקיבול שלו, זה נקרא ממלא. שהוא מה שנמשך מבחינת גילוי בגבול ומידה. זה שמתגלה בצורה מוגבלת, בצורה מדודה, מהאור הזה זה נקרא ממלא, על דרך משל. הוא מאיר בכל עולם לפי ערכו. וכשמתחיל כבר להיות ממלא, מתחיל כבר להיות צמצום, איפה הנקודה הראשונה שאפשר לומר, הנה זה הנקודה הראשונה שהתהווה כאן איזושהי מציאות של הגבלה מהאור הזה, מהי הספיר חוכמה? וראשית הגילוי, האור הראשוני שמצמצם את עצמו להיות איזושהי נקודה שהתגלתה ממנו, הוא בחוכמה. חוכמה זה הנקודת ההתחלה, אחר כך מזה יש סדר השתלשלות שלם. ותדע לך אבל, שבכללות בחינה זו, האור הזה שהצטמצם, נניח, הצטמצם אור ממלא להיות חוכמה. מה היחס בין החוכמה שהתאבדה למקור האינסופי של האור? אינסוף.
של הסובב
כל העמים? לא, ביחס לסובב, ביחס לאינסוף. מה היחס של הבריאה הזו? הוא אומר, וכללות בחינה זו, ההתאבות של הנקודה הזו של בחינת החוכמה, האפסיות שלו לעומת המקור, אינו אפילו כערך טיפה לגבי אוקיינוס. הוא אפילו לא מתקרב למרחק שיש בין טיפה אחת לאוקיינוס. כי טיפה אחת לאוקיינוס, אבל אתה רגיד, מה זה טיפה אחת מהאוקיינוס? אוקיינוס שלם, לקחתי משם טיפה, מי בכלל מרגיש? אבל בסופו של דבר, לקחת טיפה מהאוקיינוס. אי אפשר למדוד אותו, אבל בכל אופן, לקחת טיפה מהאוקיינוס. ופה, ההערה הזו שממנו התאבטה בחינת חוכמה, האפסיות שלה לגבי המקור, הוא אפילו לא דומה למרחק של הטיפה מהאוקיינוס, לגבי האור אינסוף ממש. למה? מכיוון שהמקור הוא כזה אינסופי, שאינו מאיר מבחינת גילוי והתלבשות העולמות. האור, המקור הוא אינסופי, הוא לא יכול להצטמצם. אז באיזה אופן נמצא האינסוף? ביחס לעולמות? זה סובב. זה נקרא סובב כל העולמות. האינסוף, האור האינסופי עצמו, איך הוא מאיר על העולמות? באופן של סובב. והצמצום שלו, איך הוא מאיר בעולמות? ממלא. כי אם מבחינת סובב כל העלמין, זה מה שהוא אמר את המשפט הקודם, שאור, חוכמה זה ממלא, זה כבר הגדרה של ספירה ראשונה, ואילו המקור נקרא סובב, זה מה שהוא אמר, שאור אין סוף מאיר בשני אופנים, באופן של ממלא ובאופן של סובב. עכשיו הוא יסביר בכמה שורות מה פירוש המילה סובב, שאומרים סובב כל העלמין, למה מתכוונים בהגדרה של המושג הזה, ואין פירוש סובב שמקיף מלמעלה, אל תבין שהכוונה היא סובב, שהוא פשוט נמצא מעל, מחוץ לתמונה של הפרטים, הוא פשוט מבחוץ, לכן הוא נקרא סובב. כי אם אני אגיד שהוא מבחוץ, אני הגבלתי אותו. הוא שם ולא פה. אי אפשר להגביל אותו, הוא הרי בלתי מוגבל. כי לית אתר פנוי מיני, אין נקודה שהוא לא נמצא. אז איפה הוא נמצא? הוא נמצא בפנים, הוא נמצא בחוץ. אז למה אני קורא לו סובב? סובב זה רק יחסית לקליטה של הנברא. כיוון שהנברא לא יכול לקלוט אותו, אז איך אני קורא לו? סובב. רק שאינו מושג ונתפס. אפשר לתת לכך דוגמה, כמו למשל שאדם שומע בשיעור, איזה מושג מאוד עמוק, הוא לא כל כך קלט אותו. אז המושג העמוק, מיחס אליו, הוא אומר, לא, קלטתי אותו, זה מעליי.
זה סובב.
אבל יכול להיות שעבור זמן, שנה, חודש, 40 שנה, לא משנה, יעבור זמן, ופתאום מה שנקרא בשפה המדוברת, ירד לו הסימון, פתאום הוא קלט את העניין, והבין אותו. אז מה קרה? איך עכשיו הוא קלטת? שמעת את זה עכשיו מהרב שלך? או ששמעת את זה? אבל איפה הוא היה כל הזמן?
בסובב.
מה פרוש בסובב? הוא היה בתוך הראש שלך בפנים. רק למה קראתי לו סובב? כי הוא היה מחוץ לראש, איך פתאום הוא נכנס? ברגע הראשון ששמעת אותו הוא נכנס. אני כיוון שבהתחלה הוא היה לא מובן, אז אני קורא לו סובב, אם הוא הופך להיות מובן, הוא נהיה ממלא. זאת אומרת, תור הסובב הוא לא הפרוש שהוא נמצא מחוץ. פרושו שהוא פשוט נמצא מעל היכולת תפיסה של הנבראים. ולא כמו שהנשמה מתלבשת בגוף. כי נשמה שמתלבשת בגוף היא נתפסת בגוף. והאור אינסוף לא נתפס בעולמות, לכן קוראים לו סובב. ונקרא סובב, וקוראים לו סובב כי הוא מעל הקליטה של הנבראים. הוא מביא על זה דוגמה. על דרך מה שכתוב, יש פסוק שאומר במרכבה, שהוא מתאר את האורות האלוקיים, כתוב שם הלשון, כאשר יהיה האופן בתוך האופן. אופן זה כמו גלגל. אז כמו שיש גלגל, בתוך גלגל. מה הדוגמה שהוא רוצה לומר? ניקח למשל, מה שהוא מיד מסביר, ניקח למשל שני עיגולים. עיגול בתוך עיגול. יש עיגול אחד בהיקף גדול יותר, ובתוכו נמצא עיגול בהיקף קטן יותר. עכשיו שאתה מסתכל על שני העיגולים, אז כשאתה מסתכל על החלק העליון, אז העיגול החיצוני הוא יותר גבוה מהעיגול הפנימי בחלק העליון שלו. כשאתה מסתכל בחלק התחתון, שם זה הפוך. העיגול הפנימי הוא יותר גבוה מהעיגול החיצוני. אבל האם זה יהיה נכון לומר שהעיגול החיצוני הוא לא לגמרי מעל העיגול הפנימי, כי עובדה שבחלק העליון הוא מעליו, אבל בחלק התחתון הוא מתחתיו. זה יהיה נכון להגיד ככה? לא. כי העיגול העליון הוא יותר גדול, וזה לא משנה בחלק העליון או בחלק התחתון. זה נקרא הדוגמה שהסובב, לא שייך להגיד לגביו, הוא שמה הוא יותר, שמה הוא פחות. אם הוא סובב, אז בכל מקום אותו דבר. פירוש, כמו עיגול קטן, שבתוך עיגול גדול, המקיפו מכל צדדים, העיגול הגדול מקיף את העיגול הקטן מכל הצדדים שלו. שלא ייתכן לומר, הרי לא הגיוני יהיה להגיד, שמה שמקיף למעלה, החלק העליון של ההיקף של העיגול החיצוני, הוא מעולה יותר ממה שמקיף למטה בתחתית האופן הקטן. לא הגיוני לומר שבחלק התחתון, כיוון שהוא בתחתית העיגול הפנימי, אז הוא נמוך יותר מאשר למעלה שהוא מעליו. ודאי, למה? כי האופן הגדול שווה הוא ממש מלמעלה ומלמטה. הגלגל החיצוני, שהוא מקיף את הגלגל הפנימי, הוא מקיף אותו באותו מידה ובאותו יחס, בין אם זה בחלקו העליון ובין אם זה בחלקו התחתון. זה הנמשל שסובב, הוא כל כך מופשט מהבריאה, לא שייך לומר שביחס לעולמות העליונים הוא יותר קרוב ובעולמות התחתונים הוא יותר רחוק. הוא באותה מידה נמצא באופן סובב ומקיף על כולם. וכך אור אינסוף ברוך הוא שווה ומשווה קטן וגדול. ואיפה זה מרומז בתורה? וזהו שכתוב, יש פסוק שאומר, מעונה אלוקי קדם ומתחת זרועות עולם. אז לכאורה מה הפסוק הזה אומר? בצד אחד הוא אומר שיש את המעונה, מעונה זה כמו מעון, דיין ובית. אז איפה זה מעונה של אלוקי קדם לכאורה למעלה? אז מצד שני אומרים, איפה הוא אבל נמצא? מתחת זרועות עולם. רגע, הוא נמצא למעלה או למטה? מכיוון שהוא כל כך עליון, אז מבחינתו זה לא משנה, מתחת זרועות עולם, או מעונה במקום הכי עליון, מבחינת הסובב זה בכלל לא משנה, למעלה או למטה. שהוא למטה כמו למעלה באותה מידה. ולכן, הערה מתלבשת בעולמות להיות ממלא כל העלמין. אותו הערה מצומצמת, שהיא מתלבשת באופן פנימי בעולמות להיות חוכמה, להיות בינה וכן הלאה, היא כלא חשיבה לגבי ערך אור הגנוז ונעלם, שאינו מתלבש ונקרא סובב כל העלמין. מה היחס בין האור המצומצם שנקרא ממלא כל העלמין, ביחס למקור שנקרא סובב כל העלמין? אין לו בכלל ערך, אין לו בכלל יחס. וכן הודע פירוש מילת ערך במספרים. שומרים על דבר מול דבר שיש לו ערך או אין לו ערך, אז ניקח לדוגמה במספרים. אם אני אומר שלזה יש ערך כלפי זה, פירושו שהמקור הוא מוגבל. ולכן אם המקור הוא מוגבל, גם אם הוא גדול, אבל אם הוא מוגבל, אז אני יכול להגיד שהקטן יש לו איזשהו
קשר,
ערך, יחס. שאחד במספר, אם יש לי דבר שהוא במספר אחד, אז יש לו ערך לגבי מספר אלף אלפים. יש לי מיליון, אבל המיליון הוא מספר מוגבל, אז המספר אחד יש לו ערך. אבל לגבי דבר שהוא בבחינת בלי גבול ומספר, אם אנחנו ניקח שהמקור הוא בכלל לא מוגבל בשום מספר, אז אין כנגדו שום ערך במספרים. אז גם אם היה לי אחד וגם היה לי מיליון וגם היה לי 10 מיליון, לא התקרבתי בשום דבר. דיינו שביחס לסובב אין הבדל בין 100 מיליון לבין F, למין מינוס אחד. מבחינתו זה הכל אותו דבר. וכך אותו דבר בנמשל. אין ארוך אור הנמשך או מתלבש בעולמות לגבי עיקר האור, מה שאינו נתפס ומתלבש בעולמות. תקח את אותו אור מצומצם שכן נכנס לעולמות, שנקרא ממלא כל עלמין. יחסית לאור שלא מתלבש ואיך קוראים לו? סובב כל עלמין. איזה ערך יש לממלא לעומת הסובב? אין לו שום ערך, שום דבר. וזהו עכשיו, פה מתחיל להיות נגיעת הביור, לא כל הביור, אבל נגיעת הביור. למה הנשמה ביותה בגוף פה בעולם היא יכולה לקבל יותר ממשר למעלה? כי ביחס למה שהיא הולכת לקבל את אור הסובב, אז היותה בגוף הוא לא חיסרון. עוד מעט נבין למה אם כך זה מעלה, אבל ביחס לאור הסובב אין ההבדל אם אתה בעליונים או שאתה בתחתונים. אמרנו ביחס לאור הסובב זה לא משנה אם זה מתחת זרועות עולם או שזה מעונה אלוקי קדם. ולכן העולם הגשמי הוא קודם כל הוא לא חיסרון, הוא לא מינוס. וזהו עניין עליית הנשמות על ידי ירידתן בגוף בעולם הזה. זה מכאן נוכל להבין איך זה יכול להיות שנשמה דווקא כשהיא יורדת לעולם הזה ומתלבשת בתוך גוף, היא תקבל עלייה יותר גדולה ממה שהייתה כנשמה בעולמות עליונים. למה? כי כשהייתה נשמה בעולמות עליונים, לאיזה אור היא השיגה? ממלא כל עלמין. וזהו עניין עליית הנשמות בגוף, על ירידתם בגוף בעולם הזה, כי אף על גב דעלו במחשבה, אפילו שהמקור שלהם זה במחשבה. אבל המקור שלהם שהוא נקרא מחשבה, בחינת חוכמה, זה, אם קוראים לזה חוכמה, אם קוראים לזה מחשבה, מה זה, ממה זה נוצר? זה ממלא כל עלמין, זה גבול. היינו בחינת ממלא כל עלמין שמקורה מבחינת חוכמה אילה. אז לאן הם מתעלים כשהם יורדים למטה? ועלייה, לאן הנשמה עולה דווקא בירידה בגוף? הוא התגלו את אור הסובב כל עלמין. בנשמה תתגלה אור הסובב, ואור הסובב יש לו בעיה איפה להתגלות? הרי מבחינתו עליונים ותחתונים בהשוואה. ומתי זה יתגלה? זה יתגלה בגוף, מתי שיהיה לעתיד לבוא בזמן התחייה. ולכן יהיה גילוי זה לנשמות בגופים דייקה. לכן הגילוי הגדול הזה יהיה דווקא פה לנשמות בגופים פה בתוך העולם הגשמי, לפי שהוא שווה ומשווה. כי ביחס אליו אין הבדל בין מעלה ומטה. ואין שייך בו מעלה ומטה, לכן יהיה גילוי גם בעשייה ממש. לכן, אבל יכול לבוא השואל ולשאל, שאם זה באמת לא משנה ביחס אליו, אז מה הבעיה שזה יהיה למעלה? אם זה באמת לא משנה, אז באמת אין פלוס במטה, ואין מינוס במעלה, הכל אותו דבר. אז השאלה היא למה דווקא פה למטה, אז הוא מתחיל לפחות שורה אחת בביאור, אחר נעריך בזה יותר, והנה עלייה זו וגילוי זה נמשך דווקא, על ידי קיום עשי המצוות בעולם הזה. זה למה זה יהיה פה למטה? כי מי שפועל את ההשתייכות של הנשמה לאור הסובב זה המצוות. ואיפה המצוות מקיימים? פה. לכן מגיע לו שזה יהיה פה. בפועל זה יכול להיות בכל מקום. כי ביחס לאור הסובב אין פלוס בשום מקום. אבל בסופו של דבר בזכות מי זה בא? בזכות המצוות? מכיוון שאת המצוות מקיימים פה בעולם הזה כנשמה בגוף, אז לכן יהיה הגילוי דווקא פה. זה מה שהוא אומר, שבשביל זה ירדה הנשמה בגוף. כל הסיבה שנשמה ירדה פה לעולם הזה, זה כדי לקיים מצוות מעשיות דווקא, כדי לקיים את המצוות המעשיות, כמו שכתוב היום לעשותם, ולכן הנשמה בגלגול כמה פעמים, למה היא באה עוד הפעם ועוד הפעם? עד שתשלים קיום כל התרי"ג מצוות, לפי שעל ידי קיום המצוות דווקא, יהיה זה הגילוי לעתיד לבוא. אז אנחנו עדיין לא מבינים דווקא למה המצוות פועלים את זה, אבל אם אנחנו, בעזרת השם, נבין למה דווקא המצוות ממשיכים את אור הסובב, אז נבין כבר למה מגיע לגוף לקבל את הגילוי הזה. למה זה מגיע לגוף? כי רק בזכות הגוף היה את המצוות. ולכן הגילוי יהיה דווקא פה למטה בעולם הזה.
יש הבדל בין מצוות לבירורים?